שר במשרד החינוך, הרב חיים ביטון, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב לך, אבי, לכל המאזינים. שנה טובה ומבורכת בעזרת השם.
ברמה הלאומית, שנה סוערת מאוד, שנה של פילוג, ברמה שאנחנו לא זוכרים. אפשר להתווכח אם זה מאוד דומיננטי בתקשורת ופחות בשטח, אבל אי אפשר להתווכח שנפל דבר בישראל עם הקמת הממשלה והיציאה לדרך של הרפורמה המשפטית, והמחיר שהציבור החרדי משלם על הדבר הזה, זה בעצם הדבר המרכזי שהיה פה השנה.
תראה, קודם כל, אנחנו אומרים תמיד, תחלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, אז גם צריך לדבר על הברכות שהיו גם בשנה הקודמת, כי נכון שמצד אחד זה נראה איזשהו משהו עננה שאופפת את כל הממשלה בעניין מה שקורה ברחובות, אבל מצד שני, אם מסתכלים על ממשלה שברוך השם הביאה תקציבים ודברים חשובים מאוד למגזר החרדי, נכון, יש עוד הרבה מאוד עבודה, אז אפשר להגיד שגם ברוך השם היה ברכות, כי הקדוש ברוך הוא נותן ברכות, וגם לפעמים יש את הדברים שהם הפחות טובים, והחלק הפחות טוב הזה, בהחלט אפשר להגיד, נצטרך להגיד בכוונה תחילה, תכלה שנה וכללותיה, והלוואי שנה הבאה תהיה הרבה יותר רגועה לעם ישראל.
אתה יודע, החלטת בגץ הקרובה צפויה להיות מאוד מאוד משמעותית לכם, שרי הממשלה, כי אתם תצטרכו להחליט האם מקבלים את ההחלטה או לא. בוא לא נדמיין יותר מדי מה תהיה הפסיקה, אבל אם בגץ יקבל את ביטול עילת הסבירות כמו שזה, זה יהיה באמת מעבר ליכולות של בגץ. אם הוא פוסל את החוק, מה תעשו שרי ש"ס בממשלה?
תראה, אין ספק שאנחנו עומדים לפני סוג של דבר שלא היה גם בהיסטוריה, לפחות במדינת ישראל, שבגץ מתערב בדבר כזה של ביטול חוק וחוק יסוד. זה נושא מורכב מאוד. אני גם חושב שדווקא לנו יהיה קצת יותר קל לקבל את ההחלטה, כי כקולקטיב אנחנו בממשלה הזאת נצטרך להגיב כנראה בחקיקה אחרת שאמורה לסדר את זה. אבל לנו יהיה יותר קל, כי בסוף, אתה יודע, זה דברים שאנחנו צריכים גם לקבל לדעתם של גדולי ישראל, כי זה נושא מורכב, זה לא משהו שאפשר לקבל החלטה עליו בשליפה. אבל אין ספק שזה נושא מאוד מאוד מורכב, ושהוא משפיע לחלוטין גם על המשך קיומה של מדינת ישראל, גם כמדינה דמוקרטית, וגם כאחד שיכולה להבין שיש לנו מה לעשות פה, כי עם כל דבר שאנחנו נעשה, בסוף יבואו בתי המשפט ויעשו את השינויים כפי שהם רוצים, ומה לעשות? שופטים שלנו אין, לפחות בפוליטיקה יש לנו מעורבות, יש לנו חלק, יש לנו איזשהו, את החלק שלנו באוכלוסייה לפחות, ששם אין. אז זה באמת יהיה מאוד מאוד מורכב, וצריך לדעת איך להתמודד עם זה. לא יודע להגיד לך כרגע מה יגידו לעשות, לפחות אני אישית לא אצטרך להחליט את ההחלטה לבד.
כן, טוב, זה בהחלט שההחלטה היא לא אישית, אבל אני שואל, האם, אתה יודע, האווירה לפחות בקרב השרים, חברי הכנסת, בקרב ש"ס, היא ללכת לקראת פיוס ולקראת שיחות ופשרות. שמענו את דבריו של הראשון לציון, מרן הרב יצחק יוסף, אומר שעל כל הצדדים לעשות הכל כדי להגיע להסכמות. אנחנו רואים את נשיא המדינה מגיע אתמול להסליחות אצל מרן הרב אלבז, גם שם מדברים על פיוס. ואני שואל האם זאת האווירה כרגע, כי אתה שומע את השר סמוטריץ' שאומר אחר הצהריים, אני בעד פשרות אבל לא בעד ויתור על השינוי בהרכב הוועדה. אתה שומע קולות יותר מיליטנטיים, איפה ש"ס נמצאת, אתה יודע לומר?
כן, אני יודע להגיד לך שש"ס נמצאת יותר במקום של לפשר ולהגיע להבנות, כי לעשות דברים כדי לעשות אותם, ובסוף הם לא יתקיימו בפועל, אז זה לא חוכמה. אתה יודע שגם כשחוקקו את חוק הסבירות, אז יושב ראש התנועה שלנו עשה מאמצים כבירים כדי להגיע ולעשות את חוק הסבירות בהסכמה. לא בגלל שהוא חשב שהחוק הזה לא טוב, או לא, הוא חשב שלעשות בהסכמה זה משהו שבסוף יהיה בביצוע, וגם עכשיו לא היה נידון בבית המשפט. אם הרי היה בהסכמה, אז לא היו עתירות ולא היה זה דיון, אבל להגיע את זה כל פעם, צריך לחיות את המציאות. המציאות שלנו במדינה, שבה אנו חיים וכללי השלטון בו אנו חיים, צריכים להיות מפוקסים לעניין הזה. אף אחד לא מתכוון לייצר פה אנרכיה במדינה הזאת כנראה, לכל אופן זה, לבינתיים זה צד אחר שמנסה לעשות, אבל בסוף, יש בית המשפט, ודינה דמלכות הדינה, וזה לא פשוט להגיד, אני אגיד, אוקיי, אני לא עושה מה שאומרים, וזה הכל. לכן, ודאי שהצד של למצוא את דרך האמצע, תמיד היה בצד שלנו. אנחנו גם מקבלים כל היום טלפונים מכל הצדדים, אגב, מכל הצדדים, וגם מבוחרים שלנו, וגם מציבור שלנו, וגם מציבורים אחרים. שאומרים, תקשיבו, אתם נמצאים באמצע, בזה מקום שאפשר להגיע לסוג של משהו מאוזן, כי באמת, המצב שהיה לפני כן הוא היה בלתי אפשרי. ציבור שלנו גם לא רוצה להישאר בסיטואציה הקודמת, כי הוא מרגיש באמת שהוא לכאורה בוחר לחינם. אבל ודאי וודאי שגם גדולי ישראל וגם יושב ראש התנועה שלנו, חושבים שזה, וגם מהם שמענו את זה כך, שצריכים להגיע לזה סוג של משהו מובן ומוסכם, וגם ייתן לנו אפשרות להתקדם בדברים החשובים שלנו. כשיש הסכמה, אז אפשר לעשות חוק הגיוס בהסכמה, ואפשר לעשות דברים שמאוד חשובים לציבור שלנו, וזו המטרה שלנו.
טוב, אני שומע בין השורות ככה סוג של חשבון נפש על זה שהרפורמה תפסה הרבה מאוד זמן, ולקחה בחשבון דברים אחרים, על חשבון דברים אחרים, ואולי אין מנוס, אלא לתת אותה, לשים אותה בפרופורציות הנכונות כדי לקדם דברים אחרים. תגיד, איך מסכמים שנה במשרד החינוך אחרי הסכם קואליציוני כל כך גדול, רחב, מקיף, בנושא החינוך החרדי? אתה יחסית מסמן וי על רוב הדברים, נכון?
קודם כל כן, בסייעת הדשמיא, אני יכול להגיד לך שגם אתמול בלילה הייתה ישיבה משמעותית מאוד שקשורה לתקציבים הקואליציוניים והלא קואליציוניים שדאגנו להם בהסכם הזה, ואמורה להיות ועדת כספים מחר, שבעזרת השם לפני תחילה השנה הבאה, כדי שנוכל לבקש את דברים נוספים מהקדוש ברוך הוא בראש השנה. אז בינתיים על השנה הקודמת וברכותיה, אני מקווה מאוד שמחר בבוקר או בצהריים יעברו רוב רובם של הכספים בוועדת הכספים, שהם משמעותיים לכל סוגי האוכלוסייה וגם לכל סוגי החינוך, מגנים ועד סמינרים ותיכונים ואברכים. מחר הכל נמצא בפנייה, זו פנייה גדולה מאוד שמאכלסת בתוכה את כל ההסכמות האלה, ואולי הקדוש ברוך הוא ככה חיוון לנו, זה נדחק קצת, יש על זה הרבה מאוד מלחמות, מאוד מאוד לא קל, המלחמה, אני מגדיר את זה כמלחמה, אי אפשר להגדיר את זה כמשהו אחר, מלחמה לא רק שלי, אני חייב להגיד, זה מלחמה שלי, כמובן בשליחותו של יושב ראש התנועה, וכמובן עם הרב גפני, ועם גולדקנופ, כולם בתוך המלחמה הזאת, אבל זה באמת מלחמה אמיתית, שהיא משנה סדרי עדיפויות היסטוריות, שהיו בעבר. כרגע אנחנו 9 חודשים עובדים על זה, לפני 9 חודשים נחתם ההסכם הקואליציוני, אחר כך הייתה החלטת ממשלה, אחר כך דיונים משפטיים מפה עד הודעה חדשה, שאני מקווה שהם מסתיימים מחר, וזה באמת בשורה עצומה, וזה מבחינתנו סיכום גדול, אני אומר חוץ מזה,
וזה יש חוץ בתוך עוד שלל הרבה מאוד דברים אחרים, שתיקונים היסטוריים אפשר לומר, בנושא הזה של החינוך.
נכון. נכון, גם השבוע שעבר הנושא של הצהרונים נמצאים גם כן להסתיימו, וגם בפעם הראשונה נמצאים בתוכם הפטור. סידרנו גם בתקופה הזאת בסייעתא דשמיא גם את הנושא של בית ספר של החופש הגדול. אני יכול לתת פה עכשיו שורה ארוכה, שאני מבחינתי בתשעת החודשים שלי על הכיסא, עם עוד הרבה דברים אגב שהם לא היו, כמובן, לא צריך להגיד אותם בתקשורת, נגיד את זה ככה, אבל כל מיני הסדרים בנושא הפיקוח ברשתות ובמוכר שלא רשמי, המון דברים של העומק שיש משימה, אנחנו באנו לתפקיד בשביל משימה, שמו לנו את המשימות על השולחן, וצריך צעד לנצח אותם, ובעזרת השם, אני חושב שבחלק הזה, אני לא יכול להגיד שאני מרוצה ב-100%, אבל אני מרוצה אפילו מאוד.
טוב, אז דיברנו על הדברים האלה, וגם סוגיית הצהרונים, ושכר הגננות, והסייעות, תלוי באיזה רשויות מקומיות, ולא ניכנס שוב לכל הפרטים האלה, וכמובן מעל הכל תקציב הישיבות, שהרבה מאוד דובר עליו ודיברו עליו. ערב ראש השנה, משהו מכל הכספים האלה הגיע כבר למישהו בקצה?
קודם כל, כל התקציבים המדוברים מדוברים על תשפ"ד, כלומר הפעימה הראשונה של השכר, לכן אנחנו גם מדברים על שמעבירים את הכסף עכשיו בוועדת הכספים, זה בכדי שבראשון לעשירי, שזה בעוד לא הרבה זמן, עוד שבועיים או קצת יותר, אז זה יהיה הפעימה הראשונה, שבעצם על פי ההסכמים יש את התשלום הזה, אבל לפני כן לא היה מדובר מראש, כל התשלומים הם פ"ד, ולכן בעזרת השם הגענו ליעד שזה התאריך של עכשיו, בכדי שבעזרת השם נספיק לשלם לכולם, כבר בחודש הראשון של שנת תשפ"ד, שזה בראשון לעשירי, אני מקווה שבעזרת השם אופק חדש ישולם, סמינרים, מוסדות פטור, גנים, סייעות, כל השורה הזאת אמורים לראות בעזרת השם כבר בראשון לעשירי בסייעתא דשמיא. אז כן, מבחינתנו זה התחיל, כי כבר על הזמן שעובדים עכשיו יקבלו שכר כבר חדש.
טוב, אז רגע לפני שנעבור לרשות המקומיות, הכותרות ממך עד עכשיו זה אוטוטו הכספים מגיעים, ממש בחודש הקרוב, נכבד את החלטת בגץ, גם משהו שאמרת, ואנחנו בעד פיוס.
זה עם קצת תוספת פרשניות שלך, אבל קיבלתי איך שאמרת.
טוב. עכשיו לרשויות המקומיות. כי מה שקורה שם, בכל עיר שאני אגע, אני מוצא בראש עיר מועמד לרשות עיר מטעם ש"ס. לא תמיד יש את הסיכויים לאותו מועמד לנצח. אז אני שואל אותך, מה הרציונל? מה הרעיון? מה העניין?
תראה, אבי, קודם כל, כשאנחנו מדברים על מפלגת ש"ס ברמה הארצית שרצה בסביבות 90 ערים, אז לא בכל עיר, בוא נגיד ככה, בהרבה מאוד ערים, רובה דרובה של הערים, שהן ערים מעורבות וכאלה, אנחנו לא רוצים שם על הרשות, אנחנו שם עושים את המאמצים שלנו כדי להגיע לסגן ראש עיר, כדי לקבל את הצרכים של הסיפור שלנו. ככלל, כל הסיפור של הבחירות המוניציפליות, אתה יודע את זה מצוין, אבי, אתה והציבור ששומע, אתה יודע כמה משמעותי היום נושא של מוניציפלי, לכל דבר, לכל תושב, לכל מוסד חינוכי, לכל בית כנסת, לכל הקצאה. היום השלטון המקומי יש בו הרבה הרבה מאוד כוח, ולכן יש משמעות גדולה מי הם אלה שיהיו בעמדת השלטון הזו. בכל מקום צריך, מבחינתנו, אנחנו כתנועת ש"ס שבאנו לשרת את הציבור שלנו, צריכים שהציבור שלנו יקבלו את המקסימום שהם אמורים לקבל בתוך החלק של ההוגה. כמובן, אנחנו גם מאופסים לגבי מה אפשר לקבל, מה אתה יכול לקבל בתל אביב, מה אתה יכול לקבל במעלות, ומה אתה יכול לקבל בקריית שמונה, וכל עיר ועיר שאנחנו נמצאים בה. מה שאתה בעצם דיברת זה על הערים החרדיות בעיקר, שבפעם שעברה, צריך לומר זאת, כמעט לא רצנו באף מקום לרשות, כן רצנו בבית שמש, ובבית שמש, כפי שאתה זוכר, שמתו לנו את השטיח מתחת הרגל בשנייה האחרונה לרבי משה אבוטבול. ועכשיו שבאנו לחישובים של הפעם הזאת, שקלנו וראינו את המצב שלנו.
אז בוא נדבר על בית שמש. הרב משה אבוטבול כמועמד של ש"ס לראש עיר, מול הרב שמואל גרינברג כמועמד של דגל התורה, ומול אליזה בלוך ראש העיר המכהנת שמתמודדת כמובן לסבב נוסף. איך בדיוק הרב אבוטבול מביא 46%, או שבטוח יש פה סיבוב שני?
תראה, לפני שאני נכנס לנתונים, אני רוצה לומר משהו לגבי העניין הזה. אנחנו מסתכלים על בית שמש כעיר מאוד מאוד משמעותית לציבור החרדי, זה העיר העתיד, אגב, ברמה מספרית וברמת גידול של בנייה ושל תושבים, היא הולכת לצמוח בצורה ממש ענקית במשך השנים הקרובות, וגם צמחה, היא אמורה להיות העיר החמישית בגודלה עוד לא הרבה זמן. עכשיו, העיר הזאת, היו בה עליות וירידות, רבי משה אבוטבול המדובר, שאתה מדבר עליה עכשיו, הוא זה שהצמיח אותה במשך 10 שנים והביא אותה למקום שהיא נמצאת, איפה שהיא נמצאת עכשיו, היא מקום של כלום, בית שמש הישנה, כמי שמכיר אותה, שהייתה בעיר אחרת לחלוטין. עכשיו, קרה המקרה בפעם שעברה, ומישהו עשה תרגיל ברגע האחרון, וזה מה שקרה, נכון לעכשיו. יהיה בטוח, וסמוך באמת על, בעיקר לשבוש התנועה שלנו, שהוא הפוליטיקאי הכי משופשב בסביבה. שלא באיזה שנייה אחת התקשרו ואומרו, טוב, יאללה, עכשיו זה לא איזה שהוא...
כלומר, זה לא הייתה תגובה ספונטנית של ש"ס למה שקרה מול דגל התורה באלעד. זאת השאלה בסוף.
לא, חד משמעית, תבין שהשיקול, ואמרנו זה כבר לפני 3-4 חודשים שש"ס יצא למערכה הזאת, השיקול יהיה של כל עיר כלפי העיר עצמה. במקרה הספציפי הזה, שהרב גרינברג, כמו שקראת לו, הוא לא היה בסיכום איתנו, אף אחד לא שאל אותנו אם לשים אותו מועמד או לא לשים מועמד, הוא מתאים לנו, לא מתאים, בוקר טוב כמנו, ושמענו שהוא נציג מועמד. לש"ס יש שם, מבחינת אחוז קולות, יותר מאשר כל אחד משתי המפלגות, שזה אגודה ודגל התורה. ובסוף שאתה כרגע בא ורוצה, ובא מישהו ומחליט החלטה ואומר, אני עושה את זה. אז השיקול שלנו היה כרגע, כמובן, אני רוצה להגיד לך בנקודה הזאת, שישבו גדולי ישראל, שמונו לעניין הזה לעשות את בדיקות העומק, וישבו ודנו, אני לא יודע מה ידוע בציבור, מה לא ידוע, אבל אני אומר לך את זה. ישבו גדולי ישראל, ודנו וקיבלו ושמעו את כל הנוגעים הדבר. הם קראו לגברת אליזה, הם קראו לרב גרינברג, וקראו לכולם, ושמעו את כל הצדדים של העניין, ולבסוף קיבלו החלטה ש... במצב הקיים כרגע, משה אבוטבול הוא האיש שאמור להיות ראש העיר הבא, והוא גם יהיה. אתה שואל אותי כרגע אם הוא יהיה בסיבוב ראשון או שני, בתפיסת עולם שלי יהיה גם בראשון. אנחנו מכירים הרבה מאוד קבוצות אוכלוסייה כאלה ואחרים, מתוך כל הקבוצות האחריות שהם לא הומוגנים ספרדים, שהם אוהבים את משה אבוטבול, שמשה אבוטבול היה להם לראש טוב, ראש עיר מצוין, ועכשיו הם רוצים שהוא יחזור, ולכן אני לא פוסל גם אפשרות שיהיה סיבוב שני, אבל... אנחנו גם שוקלים ובודקים את האפשרויות והמספרים, שגם זה יקרה בסיבוב הראשון. אבל יותר חשוב מזה, הציבור שלנו צריך לקבל את מה שמגיע לו, וכשאנחנו עושים שיקול כזה, השיקול הכי נכון הוא להביא את רבי משה אבוטבול לסיפור.
אוקיי, טוב, הרב משה אבוטבול לפי שעה לא מדבר, לא מתראיין, לא הגיב, לא אמר. אתה יודע, קצת מוזר לנו בתקשורת להתמודד עם העניין הזה. אתה לא יודע להגיד על זה משהו.
ייקח לו זמן קצר, תרשה לי לומר לך. ייקח לו זמן קצר. בסדר, בכל אופן, הוא קיבל את ההודעה לפני יום יומיים, ישב עם הרבנים לפני יומיים, אתמול, זה נודע לו, בוא, אני משאר לעצמי שגם הוא, בסוף הוא סגן שר, והוא מקבל החלטת שינויים בחיים. תן לו, אני משאר לעצמי שבתחילת שבוע הבא.
בסדר, הגיוני. הגיוני לגמרי. שאלה אחרונה בנושא הרשויות, אם הולכים ראש בראש ש"ס דגל התורה, כי אנחנו רואים את זה באלעד, ואנחנו רואים את זה בבית שמש, ונראה את זה בבני ברק, חשבנו שאולי הסיכויים הגדולים של הרב בוסו להיבחר לרשות עיריית בני ברק, זה כי אולי קבוצות רבות שאינם משויכים בדרך כלל לש"ס יצביעו לו, אבל אם זה ראש בראש דגל וש"ס, אז אולי אותן קבוצות יחזרו לבסיס האם שלהם.
אני אגיד לך זה שתי הדברים. קודם כל לגבי הראש בראש ברמה הארצית, אנחנו לא הלכנו בראש בראש. מי שקיבל את ההחלטות המהירות או הלא מתוכננות, גם בבית שבש וגם במקומות אחרים, כשאנחנו נמצאים תוך כדי שיח ודיבור, שאף אחד לא יחשוב שלא יהיה פה אפשרויות ולא עלו דברים על השולחן ולא יהיו צוותות שדנים עם זה ועם זה, עשו והם קיבלו בסוף את ההחלטות המהירות שלהם. לגבי בני ברק אני רוצה להגיד לך משהו. הרב בוסו, שידיו הרב לו וכולם יודעים את זה וכבר בוא, לא אני צריך לומר זאת שהעסק שם, מישהו חשב בהתחלה שזה ספין, והיום כולם מדברים מה הסיכוי, כמה אחוז הסיכוי לכאן או לכאן. בסוף, אף אחד לא בנה על זה שקבוצות אוכלוסייה כאלה ואחרות תחת הוראה כזאת או אחרת יעשו את זה. במציאות בתוך בני ברק, בתוך האוכלוסייה של בני ברק, אתה תסתובב עכשיו בבני ברק ותיגע באנשים ברמה האישית. אתה תראה שזה עניין של אנשים ברמה האישית שלהם, של הרצון שלהם לעשות שינוי מהותי בבני ברק. זה לא משתייך בגלל, מלכתחילה לא חשבו על שום דיל נוסף שיקרה, אף אחד לא חשב שכשהרב בוסו יעומד להיות מועמד, מישהו מאחד הקבוצות הגדולות יבוא ויתטרף אלינו. אני אומר אחד משמעית, זה נעמד בידיעה כזאת שיש הסכם חתום בין דגל לאגודה, האמת להגיד הסכם חתום בין דגל לאגודה זה סוג של פרפרזה, כי אני לא יודע, הסכמים אצלהם זה לא משהו שמקיימים אצל דגל, אבל אני אומר לך שבמקרה הספציפי הזה, לא בנו על זה. בנו על זה שהציבור עצמו מבקש לעשות שינוי. ובזה אנחנו נראה את השינויים ואת התוצאה. אז ככה שלא השתנה כלום בזה שדגל יריבו אותנו ברמה הארצית או לא. אז זה התשובה לעניין מדברות.
טוב, היטבת להסביר. שר במשרד החינוך, השר חיים ביטון, הרב חיים ביטון, תודה רבה ושנה טובה.
תודה ושנה טובה לך ולנו לכל עם ישראל.
כתיבה וחתימה טובה. להתראות.